כאן המהר"ל בא לדבר על התורה כסדר. סדר האדם, סדר העולם. כן? שליש האחרון של עמודה הימנית. וכמו שהתורה היא סדר האדם, כך התורה היא סדר של עולם, עד שהתורה היא סדר הכל. רק כי סדר האדם הוא נגלה ומפורש בתורה. כי אי אפשר זולת זה, כי על האדם מוטל לשמור את הסדר הראוי לו, ולכך הדבר הזה נגלה במפורש לאדם. אבל סדר כל העולם כולו גם כן הוא בתורה, שאין התורה רק סדר מציאות העולם בכללו. וזה שאמרו במדרש שהיה מביט בתורה וברא את עולמו. רצה לומר שהתורה בעצמה היא סדר הכל. ולכך, כאשר רצה השם יתברך לברוא את עולמו ולסדר אותו, היה מביט בתורה שהיא סדר הכל וברא את עולמו. אנחנו רואים כאן שהמהר"ל מטפל בעניין המרכזי הזה מאוד, שתורה סדר. תורה היא סדר, כי קודם כל התורה היא חוכמה. ואיפה שיש חוכמה, יש סדר. לעומת, והארץ הייתה תוהו ובוהו. כן? זאת אומרת, החוכמה האלוקית בוודאי מחייבת סדר. המיוחד בסדר שניתן לשמור אותו, שניתן לקיים אותו. אתה לא יכול לקיים אי סדר. זה לא בר קיום אי סדר, כי אי סדר יכול להתחלף באי סדר. אז אין מה לקיים. אבל סדר זה דבר בר קיום. כלומר, בקיצור, כל פעם שהמהר"ל כאן אומר סדר, הוא מתכוון לסדר מקיים. כן. למשל, הרפואה מתעסקת בלשמר את סדר בריאות הגוף, וגם בריאות הנפש, או להחזיר את הסדר הזה במידה והוא עבד. אתה יכול ללמוד מה צריך להיות הסדר האידיאלי של גוף האדם ונפשו, ולדאוג לכך שהסדר הזה יתמיד, ואם הוא יתקלקל, להחזיר אותו. יש מה לקיים. מה שאומר כאן המהר"ל הוא ככה, שיש בעצם סדר כפול. סדר קיומו של אדם, סדר קיומו של עולם. ובוודאי שיש התאמה בין שני הסדרים. ודאי. כי האדם מתקיים בעולם. ואם אחד משני הסדרים מתקלקל, משתבש, כן? אז החיים הופכים להיות בלתי אפשריים. כלומר, אם העולם מתקלקל בסדר שלו, אין כבר מקום לאדם בעולם. פרשת השבוע. המבול. פשוט. התקלקל סדר העולם, אין כבר מקום לאדם. צריך להמציא משהו כזה מיוחד שנקרא תיבת נוח, שאנחנו לא כל כך מבינים מה זה אגב. זה לא איזה סירה כפשוטו, כן, כל אחד מבין את זה. יכול להיות שכל העולם מתערבב, ויש איזה סירה קטנה באמצע שמחזיקה מעמד בתוך כל הערבוב הזה. לא ברור שזה דבר אלוקי, כן? כמו שאז מפרשים מסבירים, שתיבת נוח זה סודות, אי אפשר ככה, זה לא פשוט. אבל מכל מקום, אתה רואה שהסדר הגדול, הטבעי, השתבש, אין מקום לאדם. צריך שהקדוש ברוך הוא ייתן חסות מיוחדת, שהיא לא טבעית, על האדם, כדי לקיים אותו במציאות הלא טבעית הזאת. ואם האדם משבש את הסדר שלו, גם אז אי אפשר להתקיים. שיבוש סדר העולם, שיבוש סדר האדם, אדם לא יקפיד על בריאות הגוף ובריאות הנפש, לא יתקיים האדם. גם העולם עלול להתקלקל בגלל האדם. אם כן, יש פה גם סדר העולם, גם סדר האדם, אומר המהר"ל, מה ההבדל ביניהם? אחד גלוי, אחד נסתר. סדר העולם נסתר. זאת אומרת, מי מקיים אותו? הקדוש ברוך הוא, יפה מאוד. הוא נסתר. עולם זה מלשון נעלם. זה דבר נעלם. זה מובלע בעולם. זה מובלע בעולם. ממזרח שמש עד מבוא. כן? אין בחירה. בטבע אין בחירה. זאת אומרת, זה אלוקי, בקיצור. אין בחירה, זה אלוקי. וסדר האדם גלוי. זאת אומרת, צריך להגיד לאדם מה הסדר שלו. למה? כי מי אמור לשמר אותו? האדם. לכן, הייתה צריכה להינתן התורה לאדם. זאת תורת האדם. כיוון שזה מוטל עליך, יש כאן לאדם אפשרות של בחירה, חייב לקבל הדרכה. העולם לא צריך לקבל הדרכה. למה? תבוע בו. קוראים לזה טבע. מלשון תבוע. הסדר האלוקי תבוע בעולם. כן?
הסדר האלוקי, הכוונה
חוקי
הטבע, האנצים?
כן, ברור. בטח. כל חוקי... מה? כל המהלך של ההיסטוריה? כן, אותו דבר. טבע החומר, טבע הרוח. מה שאתה אומר, חוקי ההיסטוריה, ההיסטוריה העולמית, זה חוקי הרוח. איך הרוח, רוח, האדם תתפתח. ברור שיש לזה חוקים, אתה צודק. גם חוקי הטבע, זה חוקי החומר, זה חוקי הרוח. היסטוריוזופיה קוראים לזה. הכוונה, החוכמה שבהיסטוריה, לא ההיסטוריה, זה עשה ככה וזה עשה ככה. אלא מה מניע כל זה? לאן זה הולך? מה הדחף הפנימי לפעול ככה? ארבעת המלכויות, המאבקים העולמיים בענייני רוח, דעות, מחשבות, דתות, חוקים, יש חוקים בזה. ברור. כן, אתה צודק, זה ודאי. גם החוקים שבחומר וגם החוקים שברוח. אבל זה טבוע בעולם. והסדר שבאדם זה כבר לבחירתו לשמר אותו או לא לשמר אותו. לכן אין מצוות על הטבע, יש מצוות על האדם. כן, זה פשוט. ואנחנו יודעים שהתורה היא הגילוי של הסדר הזה. איזה סדר? שבאדם או שבעולם? שניהם, יפה מאוד. ואותו דבר איך נגיד? בגלוי שבתורה זה הסדר של האדם. ובנסתר שבתורה זה הסדר של העולם. כמו שאמרנו קודם, הסדר של העולם נסתר בו. והגלוי שבתורה, הסדר הגלוי שבאדם הוא בתורה. נכון? באמת בתורה יש שני הצדרים. יש גם את הסדר הגלוי, הנועד לאדם, שהוא ישמר אותו, כדי לקיים את עצמו ואת עולמו. כן? ויש גם בתורה הסדר הנסתר שבעולם. רואים את זה. משל, סיפור מעשה בראשית, מה זה? נכון, זה נסתר. לא מבינים מעשה בראשית. אבל עובדה, התורה מספרת מעשה בראשית, אומרת לך, ככה נברא העולם.
למה לנו?
מה?
למה לנו?
או, יפה מאוד. ואז באה השאלה, אם כן, אני מבין למה התורה מגלה את הסדר שבאדם, כי הרי זה החיות שלו, לשמור את הסדר שלו. זה תעשה, זה אל תעשה, זה תעשה, זה אל תעשה, זה תעשה, זה אל תעשה, אל תשבש את קיומך. בסדר? אבל באמת, למה אנחנו צריכים לדעת סדר העולם? מה זה מעניין? ככה שואל רש"י. למה התורה פתחה במעשה בראשית? נכון? ככה שואל. הייתה צריכה להתחיל במצווה הראשונה שבפרשת בו. כלומר, החודש הזה לכם. כלומר, בקיצור, מה אומר רש"י מפורש? מה לנו לסדר של העולם? מה שמעניין אותנו זה סדר שבאדם, מצוות. נכון? מה התפקיד שלנו כבני אדם? לשמר את הסדר הפרטי, הציבורי. המצווה הראשונה, אגב, זה לא מצווה פרטית, זה מצווה ציבורית. כי כשאומרים שהתורה זה סדר האדם, אין הכוונה לסדר, רק לסדר הפרטי, לסדר של האדם הפרטי. זה גם הסדר הציבורי, הכללי, הלאומי למשל. כן? שנו בתורה המון המון מצוות שהן לא פרטיות. אבל מכל מקום רש"י מיד שואל את השאלה. מדוע אנחנו בכלל צריכים את הסדר הזה מבראשית ברא אלוקים עד החודש הזה לכם? שזה סדר העולם. למה אנחנו צריכים את זה? כוח מעשיו יגיד לעמו. הנה מפורש. כוח מעשיו יגיד לעמו. מעשיו שלו. המשך, לתת להם נחלת גויים. למה אנחנו צריכים את הסדר הזה? זה לא מוטל עלינו. מה התשובה? התשובה היא, א', שהאדם חייב לדעת שבזכות קיום הסדר שלו, הוא גם מאושש את הסדר העולמי. כמו למשל שאנחנו רואים בדורות הראשונים, שכשאדם לא הקפיד לשמר את הסדר שלו, זה השפיע על הסדר של העולם. העולם מסודר, ואדם לא הקפיד על שמירת הסדר שלו, מבול, פעם מים, פעם אש, סתום ועמורה. זאת אומרת, יש אינטראקציה בין סדר האדם לסדר העולם. לכן האדם נברא אחרון. כדי להגיד שכל החוטים הנסתרים של העולם מחוברים סוף סוף אל הבריאה הזאת שנקראת האדם. לכן, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. זאת אומרת, תדע לך שאומנם זה מעשיו של הקדוש ברוך הוא, אבל לתת להם נחלת גויים זה כבר חוק היסטורי. והחוק ההיסטורי הוא תלוי באדם. לקיים אותו, לא לקיים אותו, לקדם אותו, לאחר אותו, לזרז אותו, לשבש אותו. זה תלוי בך. אמנם יש בזה חוקיות בעולם, אבל החוקיות הזאת שבעולם היא מחוברת מאוד לחוקיות שבאדם. ויש לאדם כוח השפעה. ככה כותב הרמח"ל בתחילת מסילת ישרים, שאם האדם יעלה, הוא מעלה את כל העולם איתו, ואם האדם יורד, הוא מוריד את כל העולם איתו. יש חיבור, יש קשר ביניהם. כן. זה כולל הכל. מה זה לא כולל?
הוא נסתר.
הוא נסתר, כן. לא, מה אתה מבין? זה נקרא מפורש. מה אנחנו מבינים? בראשית ברא אלוקים שמת את הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, חושך על פני תהום, ויאמר אלוקים יום, מה אתה מבין? לא מבינים. זה נסתר. זה לא גלוי. אסור ללמד מעשה בראשית. בשניים. זה נסתר. זה לא דברים גלויים. האדם מנסה ללמוד את הסדר הזה, ולאט לאט הוא מקרב לעצמו קצת הבנה בסדר העולם. המדע מאוד 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 התפתח. בסדר, כמה האדם הצליח להבין? דברים כל כך משמעותיים שעדיין הם לא בתפיסת האדם. לא מצליח, האדם לא מגיע לשם. עד עכשיו אין תיאוריה מניחה את הדעת איך הופיע עולם. אין, כל פעם תיאוריה משתנה כל 20 שנה. עושים ניסויים אדירים כדי לנסות לראות איך החומר הופיע. אתם אומרים לנו, זה אוטוטו, זהו, גילינו, אנחנו עומדים על זה. אנחנו תכף נוגעים בזה שאנחנו יודעים איך. נו, חבר'ה, מה? בונים קורים, אטומים, אדירים, לנסות להריץ חלקיקים, איזה, עושים על זה מוצאים מיליאר, עשרות, מאות, אלפי מיליארדים. אין אף אחד, אין, לאדם אין אף אחד מפתח. זה בהכי גדול, וגם בהכי קטן. אין. אפילו גופו של אדם, כמה דברים עוד לא מבינים. לא, אדם 80%, אני חושב, לא מבינים עדיין. סדר העולם הוא נסתר מאוד. זה אלוקי. זה אלוקי. לכן הוא נסתר מאוד. אז לכן יש לאדם כוח לפעול, כן? כוח לפעול, ובסדר שלו להשפיע על הסדר של העולם, אבל אין איזה סדר? הסדר הגלוי. אבל לא על הסדר הנסתר. כי באמת העניין האמיתי שלנו זה להצליח את העולם. מה זה מעשה מרכבה? הנהגת העולם. כמו מרכבה. שהרוכב מנהיג את המרכבה, נכון? מה ראה הנביא במעשה מרכבה? איך הרוכב, הקדוש ברוך הוא, מנהיג את המרכבה? מהם הכוחות האלוקיים שמנהלים את העולם? איזה סדר גלוי?
כולו נסתר.
לכן אי אפשר ללמד את זה. אפילו מעשה מרכבה זה עוד יותר ממעשה בראשית. מעשה בראשית אתה יכול ללמד לאחד. רב ותלמידו. מעשה מרכבה גם לא לאחד. אז איך יודעים? רמזים. תפסת את הרמז? לא. טוב, ידעתי שאתה לא מתאים. אני לא יכול להגיד לך. אסור להגיד במפורש מה שאתה מבין. למה? כי באותו רגע שאמרת במפורש, לא נגעת בנסתר. עסקת בגלוי. זה לא שזה סוד שאוי ובוי אם תגלה אותו. גילוי הסוד מוכיח שהוא לא סוד. הבנת מה שאני אומר? זה מלמד הרבה בכל מה שקשור לתורת הסוד, ללימוד הסוד, להוראת הסוד. כן? שהיום פשוט, כמו פטריות בכל מקום. עצם העובדה שאתה חושף סוד, סימן שזה סוד. ברור. המדרגה הסודית הזאת היא חייבת להישאר בסוד. אחרת היא לא סוד. מה זאת אומרת? היא לא נוגעת בדברים הנסתרים. היא ודאי עוסקת בדברים הגלויים. ואז זה כמובן מטעה. אתה מדבר עם מישהו, אתה חושב שאתה מדבר איתו בדברים נסתרים, והאמת שאתה מדבר בדברים שהם איזה... זה כמובן שיבוש. שיבוש גדול מאוד. אם כן, ככל שמדובר בסדר העולם, היותר אמיתי הוא יותר נסתר. ואין לאדם יד שם. אין לאדם יד שם. בסדר הנסתר של העולם אין יד. לכן גם כשאדם מקלקל, הוא לא יכול לקלקל הכל. למה? כי המגע שבין סדר העולם לסדר האדם, ואם האדם עולה הוא מעלה את העולם עמו, אם הוא יורד הוא מוריד את העולם איתו, זה רק בצדדים הגלויים של העולם, לא בצדדים הנסתרים של העולם. ככל שמדובר בעולם יותר נסתר, כן? שמה אין לאדם יד. לכן, אין מה לפחד. לכן אין מה לפחד. הבנת אין מה אמרתי למה אין לפחד? זאת אומרת, זה לא תלוי באדם. יפה מאוד.
אבל במבול, כאילו, כשחט האדם.
יפה. ומה? עכשיו בוא נחזור למבול. אמרתי, אתה רואה? לפי מה שהאדם עשה, תראה מה שקרה, נכון? נכון, מה קרה? שאומנם המים כיסו את העולם, אבל העולם לא נכחד. אם כן, כל הסרטים הבדיוניים על הכחדה מוחלטת של העולם, זה כפירה. כל מי שמאמין בזה, בסוף העולם הוא...
גם רשם, שרק הדגים נשארו, לא?
מה? לא, אני יודע שנוח ובניו נשארו, אני יודע שנשותיהם נשארו, אני יודע שנציגים של כל הנבראים נשארו, בטבע, מן הבהמות הטהורות שבעה שבעה, מן הבהמות הטמאות איש ואשתו, בקיצור לא נכחד. ועל ארץ ישראל המבול לא החזיק, החליק. זאת אומרת בקיצור, לא הייתה הכחדת עולם, היה מבול, מבול, בלבול, אבל לא הייתה הכחדה. למה? כי סוד קיומו של עולם הוא לא בהישג אדם. לכן אומר לנו הקדוש ברוך הוא ככה, כוח מעשה בגיד לעמו, גילה לנו סוד מעשה בראשית, סוד מעשה מרכבה, סוד ההיסטוריה בקיצור, לתת להם נחלת גויים. אין מה לדאוג, יש סדר בעולם שהוא לא במגע אדם. זה הביטחון, זה האמונה. אנחנו דואגים כמובן על הצד הגלוי, לכן על הצד הגלוי אנחנו משתדלים, פועלים, עושים, רוצים זכויות, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך בימים תורה ומצוות וכו', זה על הצד הגלוי. אבל על הצד הנסתר יודעים, אין מה לדאוג. ישראל בטח בשם, עזרם ומגינם הוא, נצח ישראל לא ישקר. מה, אנחנו לא זה, לא, אין סכנה של חורבן? לא. למה? כי זה הסדר הפנימי של העולם.
מה זה משנה אם הסדר הפנימי יישאר, כל עוד כולנו נמות?
לא, זה מה שאני אומר, לא כולנו נמות.
למה? בידי האדם לגרום למותה.
בידי האדם לגרום לצרות, אבל לא להכחדה. למה? כי זה רצונו של השם שיהיה עולם. זה רצונו המוחלט של השם שיהיה עולם. אולי אני אסביר עוד קצת. לא ייתכן לקרוא לבורא בורא בלי בריאה. אם חס ושלום מישהו מעלה על הדעת שלא תהיה בריאה, זאת אומרת הוא רוצה להוריד מהקדוש ברוך הוא את התואר של בורא. תגיד, לא, בורא וברא בריאה שהייתה. חס ושלום. זה נצח התואר של בורא. אם בריאה לא מתקיימת, זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא היה יכול להוציא לפועל בריאה ברת קיום. איך ייתכן דבר כזה? זה לכן אמרתי כפירה. זה הנוצרים, אתם יודעים שזה הנוצרים המציאו את זה. עובדי עבודה זרה. יצא בתודעה של עבודה זרה, יש הכחדת העולם. שהעולם בסוף לא מצליח, והוא ייקח את. למה? כי אין אמונה אמיתית. מי שלא מאמין באמת בנצח, אז הוא יכול לעלות על הדעת שהכל יתפוצץ. ולצערנו הרב, לפעמים, יש בני אדם שקונים את זה, מפחידים.
אבל לפני בריאת העולם, השם עדיין היה מורה.
לפני בריאת העולם, אתה לא יודע מה להגיד. הכי טוב, זה לא לדבר. זה לא אני אמרתי, ככה כתוב במסכת חגיגה. אסור לאדם לדבר על מה שהיה לפני בריאת העולם. למה? עוד פעם, לא בגלל שזה סוד, שאסור להגיד את הסוד, אני יודע את הסוד, לא אגלה לך. לא מצד זה. אין לנו מילים. אתה רוצה לדבר עם מילים של העולם שאתה מכיר, על העולם שאתה לא מכיר. בקיצור, מה נגיד? שטויות. אם אתה משתמש במילים של העולם שאתה מכיר, כדי לדבר על עולם שאתה לא מכיר. כן, היה עולם, ודאי שהיה. אבל זה לא עולם שמתאים למושגים שלנו. אז לכן, למה להשתמש במילים האלה, לדבר על שם? אתה מבין? זה כאילו שאתה אומר, בוא אני אגיד לך מה הדגים מדברים אחד עם השני. טוב, נו, באמת. מה הדגים מדברים אחד עם השני? אתה משתמש במילים של בני אדם כדי לדבר מה שהדגים מדברים? זה יפה לקומיקס. אבל זה לא מתאים. כן. כן. מה זה אומר? כן. זה אומר שהקדוש ברוך הוא, כן? רצון, יש לו רצון חופשי. להיות מחדש. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. זאת אומרת שהעולם של היום בנוי על החורבן של עולם של אתמול. זה ברור שזה לא אותו עולם. התחדש משהו היום, לא?
אבל יש לנו אפשר להגיד גם את הדבר, שהעולם שלנו יחרב, ועל בסיסו יבנה עולם חדש.
כן, אבל שמת לב איך הסברתי חורבן? אתה שמת לב?
שכלול, אבל אתה...
איך הסברתי חורבן?
שכלול, אבל זה לא חורבן.
יפה, בוודאי שזה חורבן. כל יום הגוף מאבד מיליונים של תאים, והוא מחדש מיליונים של תאים. ולא היה חורבן במובן שאתה מכיר, שמשהו, אין כלום. מה שאנשים מבינים ככה, זה יש, עוברים למצב של אפס, והשם ירחם מה יהיה אחר כך. לא, זה לא חייב להיות ככה. אם אני חשבתי מחשבה מסוימת, ואחר כך אני משנה את המחשבה למחשבה אחרת, זה באמת נקרא היעדר המחשבה הקודמת לטובת מחשבה חדשה. אבל אני עדיין קיים. זה האמת שבבונה עולמות ומחריבן. ואם זה משהו אחר, אני לא יודע. אני לא הייתי שם. לא שייך לי. לתרץ בעיות של מדע. מה? לא, זה לא סתם. אבל אני לא בטוח שבדיוק מבינים מה שאומרים. זאת אומרת, ברור שאין סתירה בין התורה לבין המדע. איפה זה כתוב? פה, במערל. שהתורה היא סדר העולם. אז איך יכול להיות שיש סתירה? היה אומר רבנו הרב ציודה, מי שאוה סתירה בין תורה למדע, זה או שהוא לא מבין תורה, או שהוא לא מבין מדע. ואפשרות שלישית, לא מבין לא את זה ולא את זה. אבל מי שמבין תורה ומי שמבין מדע, יודע שאין סתירה. כי התורה היא סדר העולם. איך זה יכול להיות שיש סתירה? רק יש חוקים שהם חוקים גלויים, ויש חוקים יותר נסתרים. אז בחוקים הגלויים, לפעמים זה נראה כדבר שסותר את התורה. בחוקים הגלויים. אבל החוקים הגלויים הם בסך הכל גילוי של חוקים יותר נסתרים. ככל שאתה יותר מעמיק, גם בתורה וגם במדע, אתה רואה שהכל אחד. כי זה חוכמת השם. העולם זה חוכמת השם, התורה זה חוכמת השם. אז איך יכול להיות שיש סתירה בין חוכמת השם לחוכמת השם? זה יצא מוזר קצת. סתירה בין חוכמת השם לחוכמת השם. ככה התרגום אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בחוכמתה ברא את השמיים ואת הארץ. ככה כתוב. זאת אומרת, אכן זה לא סדר אם זה לא חוכמה. אז זה יכול להיות סתירה? לא. אז יש הסברים, נותנים הסברים. יכולים להיות הרבה הסברים לשאלה המפורסמת הזאת, למשל, על גיל העולם. יש המון הסברים. מה זה אומר שיש המון הסברים? זה אומר שעוד לא גמרנו להעמיק. כי אם היינו גומרים להעמיק, לא צריך הרבה הסברים, צריך הסבר אחד. מה אתה רוצה?
לא יודעת אם מה שאמרת, זה לא משנה.
משהו לא מסתדר לך.
לא,
למה תבטחה
מה שאמרת על המדע ועל
ה... אני אמרתי שבוודאי שאין סתירה בין מדע לבין תורה.
אבל לא מכיר.
בוודאי שאין. זה חוסר העמקה, או בזה, או בזה, או בשניהם. אין סתירה, לא יכול להיות.
אבל
עדיין
אין תשובה גם.
מה?
אין סתירה, גם אין תשובה.
כי לא גמרנו להעמיק.
אנחנו מאמין.
לא, לא, לא רק אני החלטתי להאמין, אני החלטתי להאמין גם אם זה נגד המדע. אני פה רוצה להזהיר על משהו.
לא, אני מאמין גם במדע, אני מאמין בתורה. אני מאמין שאת שניהם אני לא יכול להשיג לגמרי, ולכן, אבל לא שיש לי תשובה.
לא, זה שאין לי תשובה, זה לא בגלל שאין תשובה, זה בגלל שאני עוד לא הגעתי לתשובה. אתה מבין? אני יודע שיש תשובה. ברוך שיש תשובה.
לאף אחד היא לא ידועה.
מה?
היא לא ידועה רק לאף אחד.
מי אמר?
המדע ודאי עוד נועה.
כל גדולי ישראל היו בקיאים במדע. כל גדולי ישראל היו בקיאים במדע. גדולים, אני מתכוון לגדולים. הם היו בקיאים במדע. ואף אחד לא כתב, טוב, אחרי שלמדתי תורה, ואחרי שלמדתי מדע, באתי להודיע לכם שאל תתפלו אם יש סתירות. לא. הם לא ראו סתירה. אפילו בגמרא כתוב שחכמי ישראל הודו לחכמי אתונה. מה זאת אומרת? אנחנו מסתדרים עם מה שאומרים חכמי אתונה. כוונה, חכמי המדע. אין בעיה עם זה. הכדור העולם עגול, עולם עגול. בסדר, אנחנו מקבלים את זה. אין בעיה. לא, ודאי, חלק מן התשובות אנחנו ודאי יודעים. ודאי, חלק מן התשובות ודאי יודעים. חלק מן התשובות, גם במדע עוד לא יודעים. אתה מבין מה הבעיה? הבעיה היא לא, תגיד, אתה רואה, המדע אומר ככה, ואין לך עדיין תשובה מן התורה. אני אומר, ואולי הבעיה היא הפוכה, שאין לי באמת עדיין תשובה מן המדע. כי בדברים הכי גדולים, הכי עקרוניים, הכי אקוטיים, אין למדע באמת תשובה אמיתית. היום, באופן כללי, המדע עובד על השערות. באופן כללי, המדע אומר, אני נמצא בגבולות מסוימים. לא שאני יודע בדיוק. פחות או יותר, עובדים מסטטיסטיקה. זו יש לי תשובה בדיוק. טוב, כל זה היה כדי להסביר באמת אם כן שהתורה, סדר האדם, סדר העולם, זה מה שהמהר"ל פה, זה הבנה מאוד חשובה. וכמו שהתורה היא סדר האדם, ככה תורה היא סדר כל העולם, עד שהתורה היא סדר הכל. כי סדר האדם הוא נגלה ומפורש בתורה, אתם רואים? כי אי אפשר זולת זה, כי על האדם מותר לשמור את הסדר הראוי לו, ולכך הדבר הזה נגלה במפורש לאדם, אבל סדר כל העולם כולו גם כן הוא בתורה. שאין התורה רק סדר מציאות העולם בכללו. זאת אומרת, אתם רואים? הוא אומר מפורש, סדר העולם בתורה. אם כן, כשאנחנו מקיימים תורה, עכשיו בואו נראה את הנפקא מינה של מה שאומר כאן המהר"ל. כשאנחנו מקיימים את התורה, מה אנחנו מקיימים? את סדר האדם או סדר העולם? שניהם. בגלוי אנחנו מקיימים את סדר האדם. אבל בכל דבר גלוי שבתורה, יש צד פנימי שבתורה. והצד הפנימי שבתורה, מה הוא מקיים? את הסדר הפנימי של העולם. לכן קיומנו את התורה, הוא לא רק טובת האדם, הוא טובת העולם. כי אנחנו מחזקים את הסדר של העולם. כן? אני מתכוון מצוות, אני מתכוון כל מה שהיא תורה, מה זה תורה, מה אני חושב, מה אני מדבר, מה אני עושה, מצוות, אבל גם מה אני חושב, ומה אני מאמין. למשל, אם אתה מאמין, ניתן דוגמה, יש מצווה להאמין באחדות הבורא, זה מצווה, נכון? במה אתה מקיים את המצווה הזאת? בראש. להאמין באחדות הבורא, מצוות האמונה, זה בראש, נכון? האמונה הזאת היא מגיעה לכך שאתה מקיים את העולם כאחד. ולא כחלקיקים חלקיקים שמסתובבים. לא כעולם של ריבוי שאין בו הרמוניה ואין בו התאמה. מבינים? זה רציני מאוד. כלומר, כל פעם שאנחנו בני ישראל מקיימים את התורה, מה זה כל פעם? כל הזמן אנחנו עסוקים בזה. שאנחנו לומדים את התורה, שאנחנו מבינים מהי תורה, שאנחנו עסוקים בתורה, שאנחנו מקיימים את התורה בפועל, בגלוי, זה קיום הסדר שלנו. בנסתר, זה קיום הסדר של העולם כולו. לא רק כדור הארץ, הקוסמוס כולו, הבריאה כולה, והכל אז עובד בהתאמה נפלאה, ואנחנו מחזקים את קיומו של עולם, כי העולם חייב חיזוק. הצד הפנימי, הסדר שבו הפנימי, כן? הוא צריך כל הזמן חיזוק, כדי שהוא יהפוך מדבר סודי לדבר גלוי. בעשרה מאמרות נברא העולם. למה? והלא במאמר אחד יכול להיברות. כדי לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם. ככה אומרת המשנה באבות. איך הצדיקים מקיימים את העולם? הם מקיימים תורה, הם מקיימים מצוות. מה זה? ברור, כי התורה זה הסידור הפנימי של העולם. הם מחזקים אותו. נותנים לו יותר תוקף. בבריאה כתוב, ויאמר אלוקים יהי אור. איפה האור הזה נמצא? בפנים. מה עושה הצדיק? שהוא יהיה גם בחוץ, ולא רק בפנים. אם האור שבתוך העולם, הוא לא רק בתוך העולם, אלא הוא גלוי בעולם, מה המצבו של העולם? כמובן, יותר טוב. הוא מואר. ואם לעומת זה הרשעים באים ומקלקלים, אז עכשיו, נכון שנשאר אור בתוך העולם, אבל בגלוי יש חושך. סובלים? העולם סובל. מבול? כן, רצית משהו, יעקב?
סדר העולם שהוא סודי.
כן.
אמרו שהוא נסתר.
כן.
אני, כאילו, יש השערה או הרגשה כזאת, אז כל מדינת ישראל, שהעולם כולו קפץ במדרגות, מה שנקרא,
נכון, שלם, נכון.
הסוד הזה הוא לא כל כך נסתר.
נכון, זה מה שאמרתי עכשיו, תיופי. ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. מה כתוב בפסוק הזה? שהעם הזה ועמך, כולם צדיקים, הם גורמים לרשת את הארץ. מה זה לרשת את הארץ? שהסדר הפנימי של העולם, המתוקן, הוא עכשיו יורש את הארץ, הוא בגלוי. למה זה נכון מה שאמרת? כי אם הופעת עם ישראל בזמן גאולתו בארצו עם תחייתו, כן? האמת הפנימית של העולם נחשפת. לכן כל החוקים גם נחשפים. לכן יש המון המון הבנה בענייני העולם. אמת מארץ תצמח. פסוק בתהילים פאה. זאת אומרת, בקיצור, ההופעה של עם ישראל על הבמה ההיסטורית העולמית זה לא רק הופעת עם, כמה יהודים החליטו לגור במזרח התיכון, זה חשיפת הסדר הפנימי של העולם עם הופעה מחודשת של הסדר הגלוי של האדם. במשך אלפי שנים ההיסטוריה הייתה נראית כמופקרת, אין דין ואין דיין, כולם משתוללים, איש הישר בעיניו יעשה. חמור מאוד. סדר הפנימי של העולם לא יכול להתגלות. בזמן גלות ישראל מצב העולם מאוד לא טוב. ככל שישראל מתקרב לגאולתו, גם העולם מתקרב לגאולתו. מה זה גאולתו של העולם? הגילוי של האמת הפנימית שבו. גילוי הסדר, ונגיע למצב האידיאלי, שכי מציון תצא תורה. בסדר? זה מה שכתוב. כי מציון תצא תורה. ודבר השם ירושלים. מה הכוונה כי מציון תצא תורה? הכוונה, בגלל המציאות הזאת של חזרה לציון, התורה של העולם יוצאת, מתגלה, וגם התורה, תורת האדם, מופיעה. ואז יש התאמה מדהימה בין סדר האדם לסדר העולם, קוראים לזה גאולה. זה סוד הגאולה. כן. כשהתהליך הזה נגמר, מה רואים בעולם? מקדש. כי הרי מה זה המקדש? מה מסבירים? מה זה מקדש? רמב"ן? סדר העולם. המקדש זה עולם קטן. כל מה שהסטרוקטורה, המבנה של המקדש, זה דומה למבנה העולם. וכל מה שעושים בתוך המקדש, זה קיומו של עולם. שולחן עם לחם. מנורה, אור. מזבח. מגיע הנקבים למעלה עד לשיטין, עד התאום. קיצור, מה עושים במקדש? עוסקים בגלוי בסודות הבריאה. בגלוי. לכן זה לא פשוט בכלל עניין המקדש. כי זה חשיפת כל הסדר הפנימי של העולם. כל הסדר הפנימי של העולם נמצא במקדש. מסבירים, ראשונים, בעריכות את זה. כן? זה סודות התורה. כל המקדש זה מבנה העולם. אם כן, בסוף, כשיש התאמה גמורה בין סדר האדם לסדר העולם, מקדש, חיבור שמיים וארץ, הסדר הגלוי והסדר הנסתר, הכל נפגש. וזה תיקון עולם במלכות שדי. זה הכוונה. שבת שלום.